הרבנית ימימה מזרחי, פרשת וישלח.
ברוכות הבאות, ברוכות הבאות לאורחות שלנו מניו יורק. איזה כיף לא להירדם אפילו שאת בג'טלג. ברוכות הבאות לאורחת שלנו מחולון שהגיעה לפה. איך הגעת לשם? זה הרבה יותר מסובך. וברוכים השבים, השבויים, ופדויי השם ישובון, ובאו ציון ברינה. וכמובן שאנחנו לא יודעים מה להרגיש, בגלל זה הגעתם לפה, כי אנחנו לא יודעים בדיוק מה מרגישים לעת כזו, מה מרגישים בעסקה כזו. מדינה שלמה מתגעגעת לשני ראשים כתומים של שני ילדים קטנים שיחזרו כבר הביתה, שרק נקבל את הבשורה שהם ברשימות. איך אמר איזה קרוב משפחה של החטופים שאתמול קיבל את הבשורה שהם בדרך? הוא אמר, איזה מזל שיש עצמות בבית החזה, כי אם לא, הלב שלי היה קופץ החוצה. וחשבתי על יעקב, שאומרים לו, עוד יוסף חי, ויפג ליבו, כי לא האמין להם. אין מצב. אמאלה, מה עושים עם הלב הזה? מדינה שלמה מתגעגעת לשני ג'ינג'ים, והיא לא מבינה שהיא מתגעגעת למשהו גבוה נורא. היא לא מבינה, הם אמרו לי שזה בגללם. היא לא מבינה שהיא מתגעגעת לעוצמה שקוראים לה המשיח. כשרואה שמואל הנביא את דוד המלך, והקדוש ברוך הוא אומר לו, הוא יהיה המלך וממנו יצא המשיח, הוא אומר, מה פתאום, הוא ג'ינג'י. ויצא הראשון אדמוני, זה כמו עשיו שיצא ג'ינג'י, אני לא רוצה את העוצמות האלה. אומר לו הקדוש ברוך הוא, זה יהיה המשיח, אדמוני עם יפה עיניים, עוצמות צבאיות מאוזנות בעוצמות רוחניות. זה יהיה האיזון המושלם, הגאולה המושלמת, כשבעצם מחכים למשיח. כתוב על המשיח, ילד יולד לנו. אנחנו מחכים לילד, אנחנו מחכים לילדים ג'ינג'ים, אנחנו מחכים לעוצמה הזו של העם הזה. והיום, בדיוק היום, עוד מעט ישתחררו בעזרת השם עוד 10, זה יהיה ביחד 60 שבועים שישתחררו. היום ה-53 לשבי, בדיוק אחרי 53 יום, בעל התניה השבוע יוצא מבית הסוהר, אחרי שהוא שבוי על לא עוול בכפו. זה החגיגות הגדולות של י"ט בכסלו, שזה יום היציאה ממאסר. ורבי שניאור זלמן מילדי יוצא מהמאסר והוא אומר, חברים, תרגיעו, הגוף יצא מהשבי ביום ה-53, אבל עכשיו התפילה היא פדה בשלום נפשי. הנפש מה תהיה עליה? הנפש של כולנו שנקרעת לרצועות כל ערב מחדש. יבואו או לא יבואו? באיזה מחיר הם יבואו? איך זה ייראה כשהם יבואו? מה נרגיש? מה הנפש שלהם תרגיש אחרי הלילה החשוך הזה? יעקב אבינו יוצא ממאבק נורא בשעות החשוכות של הלילה, עם מלאך כל כך מבעית, הוא יוצא צולע, וכתוב, ותזרח לו השמש. וחז"ל שואלים, וכי השמש זרחה לו לבד? היא זרחה לכל העולם. ומה הם אומרים, חז"ל? את יודעת מה הם אומרים? אחרי לילה מאוד שחור. כשהשבועים יצאו, הם לא יכולים להביט באור השמש. הם היו כל כך הרבה ימים בשבי, 53 ימים מתחת לאדמה. הקדוש ברוך הוא אומר, אתם ראיתם אותם במשקפי שמש, הילדים הקטנים עוד לא התרגלו לאור השמש, ותזרח לא השמש. אני צריך להזריח להם את השמש בשלבים, בצעדים קטנטנים. זאת השנה הראשונה שאני מבינה את ההלכה בקשר לנרות החנוכה, מוסיף והולך כל יום עוד נר ועוד נר ועוד נר, כי גם בנס גדול צריך מסוגלות להביט בו, כי נפשי נבהלה מאוד, ואתה השם עד מתי? בנות הערב הזה, היום ה-53 לשבי, היום שמשתחרר בו בעל התניא, סגולה גדולה להגיד בכלל השבוע את הפרק הזה, שהוא אומר ממש בדקה של השחרור מהשבי, רבי שניאור זלמן מלאדי, פרק נ"ה, האזינה אלוקים תפילתי ואל תתעלה מתחינתי מכל אויב מפני עקת רשע, ליבי יחיל בקרבי, אימות מוות נפלו עליי, מי ייתן לי עבר כיונה? בעלה השם פלג לשונם כי ראיתי חמאס, חמאס וריב בעיר, יומם ולילה יסובבו על חומותיה, לא ימיש מרחובה תוך ומרמה, פדה בשלום נפשי, מקרב לי כי ברבים היו עימדי. היום נלמד מה הפירוש של המשפט הזה, פדה בשלום נפשי כי ברבים היו עימדי. מה הוא רוצה להגיד? הנפש צריכה עכשיו שלווה, כי כל כך רבים היו עימדי בקרב הזה, וחלקם לא איתי עכשיו. חלקם נשארו בשבי והם חלק ממשפחות שלמות, חלקם נהרגו וקרובי המשפחה שלהם כל כך מתגעגעים אליהם, כל כך הרבה חיילים שנפלו כבר, רבים היו עימדי. אני רוצה שתיכנסו איתי רגע למהלך המבעית של יעקב אבינו בפרשה, כשהוא הולך לפגוש את עשיו ולעשות סוג של עסקה, אני נותן לו כך וכך, אני מקבל בתמורה את הנשים ואת הילדים, כך כתוב בפרשה, ואז הוא עושה דבר נורא, כותבת פרשת השבוע, הוא חוצה את העם לשניים, והוא אומר, אם יבוא והיכה את המחנה האחת והיה המחנה הנשאר לפליטה, ואז הוא עומד ובוכה. מה הוא אומר? קטונתי מכל החסדים, הייתי לשני מחנות, הצילי נינה, הצילי נינה. מה זה? למה אחרי שהוא אומר הייתי לשני מחנות הוא מבקש הצילי נינה? כי אני לא יודע באיזה מחנה יותר טוב לנפש להיות. אולי עדיף לה להיות במחנה, חס וחלילה, המוכה, מאשר להיות במחנה שלפלטה, שהם באים הביתה ואומרים, אוקיי, הגוף שלנו נפדה, אבל פדה בשלום נפשי, כי ברבים היו עימדי, יש כל כך הרבה שלא נפדו עדיין, קוראים לזה אשמת הניצול. מה יהיה על הנפש הקרועה הזאת? חצי שם, חצי שם. הוא צריך להיקרא לשני מחנות, והוא לא יודע מה עדיף, להיות לפליטה, או חס וחלילה, להיות נתפס על ידי עשיו הרשע. אני רוצה לקרוא את המילים היפהפיות של הרב יצחק הוטנר, שיוצא מהשבי אחרי שחוטפים אותו במטוס TWA, הוא נמצא עם האנשים הכל כך רשעים האלה, והוא אומר, למה אני בוכה? הרי יצאתי מהשבי, אז למה אני בוכה? למה כתוב על הגאולה, בבכי יבואו ובתחנונים אובילם? אומר הרב הוטנר, דווקא השמחה הבאה לאחר הצער היא זו שמביאה לידי דמעות. הישועה מתוך הצרה מולידה שמחה, אבל שערי הדמעות שבנפש עדיין לא ננעלו. ונכון שהצרה נהפכה עכשיו לרווחה, אבל הנפש נשארה ענייה עדיין, וקשה לה לפתוח את העיניים מול השמש החזקה של הגאולה. לא פשוט בכלל המצב הנפשי של כולנו, המצב הנפשי של השבועים, המצב הנפשי של משפחות השכולים. אתם יודעים איך קוראים לזה בספר תהילים? מוציא אסירים בכושרות. בכו שרות. כשאסירים יוצאים ככה לחופשי, זה בכי נורא. זאת שירה מדהימה, והנפש מטלטלת בין השלב הזה לבין השלב הזה. ממה אנחנו בוכים בעצם? אומר המהר"ל כל כך יפה, כשיבוא המשיח אנחנו נראה מה קורה מעל האדמה, אבל מתחת לאדמה יקרה משהו שלא קרה אף פעם. מנהרות, מנהרות, מנהרות ומנהרות. בואו נראה מה הוא כותב, זה קצת מיסטי וזה כל כך יפה. כי מי שנאבד הוא בוכה, כמו שהיה יוסף נאבד מאחיו, וכשהיה חוזר לאחיו היה בוכה. לכן עשרת השבטים שהם נאבדים מישראל, כשיחזרו נאמר עליהם בבכי יבואו ובתחנונים אובילם. ולא היה יוסף רחוק כל כך מאביו ומאחיו, עד שלא היו יודעים השבטים היכן הוא. אבל היה גזרת השם עליו שיהיה נבדל מאחיו. וכך אומר המדרש, שמתחת לאדמה יעשה הקדוש ברוך הוא מחילות תחת הקרקע, כי ככה יחזרו לארץ הנידחים והשבויים במחילות מתחת לקרקע, כי כך יתגלה כוחם הנסתר מהכוח אל הפועל. מהר"ל, מה אתה רוצה? הוא אומר, תקשיבו, בעם הזה יש כוחות מדהימים מוסתרים. כוח זה פוטנציאל. אנחנו לא נראה את זה, זה מתחת לאדמה. אבל כשהמשיח יבוא באחרית הימים, מתחת לאדמה יתחיל לזוז הכוח הלא יאמן הזה של אנשים מהעם הזה. איך יש להם כוח לסבתות האלה? יש אחת שהתווכחה עם החמאס, אני לא הולכת, זאת יותר חולה ממני. רבה עם האנשים של החמאס. הילדים שיוצאים כאלה זקופים עם הנפש החולה והפצועה. תדעו לכם, אומר המהר"ל, שמחילות מתחת לקרקע הם הכוח הנסתר מעינינו שלנו. אנחנו לא מבינים כמה כל נשמה מעם ישראל היא כזו ענקית. אני רוצה שנקרא את בעל התניא שאומר כל פעם שיוצאים מהשבי מתגלה תורה חדשה. כשאברהם אבינו היה בשבי קלו באור כסדים, בממד שעולה באש באור כסדים, כשהוא יוצא מהשבי הזה הוא מגלה לעולם תורה חדשה, האמונה. כשיוסף קלו במצרים, כשהוא יוצא מהשבי הוא מגלה לעולם את כל תורת שם ועבר שאבא שלו יעקב לימד אותו. כשעם ישראל יוצא ממצרים מתגלה התורה שבכתב על הר סיני. כשרבי עקיבא יוצא מהכלא והשבי מתגלה בעולם התורה שבעל פה. כשרבי שמעון בר יוחאי ובנו יוצאים מהשבי במערה מתגלה בעולם תורת הנסתר. וכשיוצא רבי שניאור זלמן מלאדי מבית הסוהר שלו, כשהוא היה שבוי 53 ימים, הוא מגלה את תורת הנפש, את הפדה בשלום נפשי. התורה המופלאה הזאת של ספר התניא. מי את נפש? והוא אומר בפרק שאני הכי אוהבת ללמד, פרק לב, לב התניא, פרק למד ב', והוא אומר ככה, מה את צריכה לדעת? שכל עצב שיש לך בחיים, כך כתוב בלב התניא, כל עצב שיש לך בחיים הוא מהפער שבין הגוף שלך לבין הנפש שלך. הגוף שלך כבד, לא גמיש, לא מלוטף, לא מחובק, והנפש שלך אפה אפה, ציפור הנפש. לכן את עצובה כשאין לך כסף, כשאין לך פרנסה. למה? כי הגוף הזה לא מפרנס והנפש היא כזאת עשירה. אז הפער בין הנפש העשירה לבין הגוף העני שלך גורם לך עצבות. זאת הסיבה שאת עצובה כשאין לך ילדים. כי הנפש שלך כזאת אימהית והגוף הזה לא יולד. זאת הסיבה שאת עצובה כשאין לך זוגיות, מפני שהגוף הזה כל כך בודד והנפש כל כך מלאה באהבה. אומר בעל התניא, כל העצבויות בעולם הם הפער בין הגוף הדבה הזה לבין הנפש הקלילה והמהממת שלך. וזה המפתח לאהבת לרעך כמוך. כי מה שאת רואה אצלו ואצלה זה את הגוף ואת הבגדים ואת הדעות הפוליטיות, אבל את יודעת הרי שאצלך יש כזה פער בין הנפש לבין איך שאת נראית בעולם, נכון? ואנחנו הרי נפש אחת, כל העם המדהים הזה, ופתאום חיילים דתיים לאומיים ימסרו את הנפש על ילדים קיבוצניקים, וחילונים התחברו עם דתיים בכל מרכזי ההתנדבות שרק יש, וחוץ לארץ עם הארץ, ונתפלל על אנשים שאנחנו לא מכירים בכלל. איך זה קורה? כי אני מבינה שאם אצלי הפער כל כך גדול בין נפשי הכמה והמתייפחת במפח נפש לבין הגוף, אז ככה זה גם אצלנו, ואנחנו עם כזה משגע ומופלא, וזה מתגלה הנפש הזאת שלנו רק בזמנים של מסירות נפש. בואו נלמד כמה מילים יפהפיות מספר התניא. אנחנו בפרק י"ט, תורת הנפש המופלאה של בעל התניא. נר השם נשמת אדם, שישראל הקרויים אדם, נשמתם היא כאור הנר שמתגעגע תמיד למעלה, כי אור האש חפץ להיפרד מהפתילה ולהידבק בשורשו למעלה ביסוד האש הכללי שתחת גלגל הירח. תקשיבו, אומר בעל התניא, יש רק כוח משיכה אחד הפוך בעולם של האש. כל הדברים נמשכים למטה. האש רוצה לעלות למעלה. בשביל מה את רוצה להתחתן? בשביל מה? את האור העצמי שלך, שיש רק לך, את הולכת לאבד, ואז כשאת מגיעה לשורש נשמתך, את מתקללת ככלה בתוכו, ושוב אין לך אור. אז למה? למה את רוצה להתנתק ממה שאת עכשיו, כזאת עצמאית וכזאת מוארת, ולהתקלל בשורש נשמתך ששוב לא יראו את הבלעדיות שלך? מה זה היצר המשונה כל כך הזה? וזה נפש האדם, רוח ונפש חפצה להיפרד מגופה ולהידבק בשורשה ומקורה. ואצל הרבה מעם ישראל את לא רואה את זה. את רואה את הנפרדות, את רואה את הגופניות, את רואה את זה שהם רוצים להחזיק באידיאולוגיה שלהם וזהו. אך כשבאים לידי ניסיון של מסירות נפש עבור עם ישראל, פתאום פועלת נפשם את פעולתה, ומוכנה לוותר על כל כך הרבה אור עצמאי, כדי להיות חלק מכלל ישראל, וכל הנפש הזאת פתאום יוצאת החוצה ומתעוררת. אני חושבת שאנחנו רואים את זה פה כל כך במלחמה הזאת, איך עם ישראל הוא מדהים, איך נפשנו האמיתית עכשיו יוצאת החוצה, מוותרת פתאום על הדעות המאוד עצמאיות ונבדלות ומוצקות שלה. בנות תקשיבו, השבוע היה לי זום למורים ומורות של החינוך הממלכתי דתי. מה שראיתי בזום היה המון חדרי מורים וחדרי מורות שמתחבקים עם כוס הקפה שלהם, זה אמיתי, אני ראיתי את זה בעיניי, ועל המסך ימימה גונבת להם את ההפסקה. ואמרתי להם שאני רוצה להודיע להם הודעה, שהן כל המורות והמורים שיש עכשיו, המקצועיים, המחנכים, כולם מורים להיסטוריה. כי אנחנו בזמן היסטורי, בזמן שלא היה כמותו, אנחנו אחרי קורונה, כשהכל התפרק להם, לאנשי החינוך המדהימים והאמיצים האלה, לכל התלמידים שלנו, אנשי הכל עוד הפעם מתחבר, הגיעה המלחמה, עוד הפעם הכל הולך ומתפרק. אנחנו רואים היסטוריה עכשיו, שימו לב איך יעקב אבינו בפרשה יודע שכל צעד שלו הוא חתיכת היסטוריה. כתוב שכשהוא משתחווה 7 פעמים לעשיו, אח שלו, עם ישראל עתיד להשתחוות לשבעה מלכים מאדום עד שהמשיח יבוא, כשהוא מבקש מהאנשים שהוא שולח לשים רווח בין עדר ובין עדר, רשי אומר, ריבונו של עולם, כשאתה מביא צרות על בניך, אל תביא אותם בבת אחת, תעשה רווח בין צרה לצרה. כשהוא אומר לעשיו, אתה תלך לדרכך, אני אבוא אליך, עד אבוא אל אדוני סעירה. חזל מפרשים את זה כביאת המשיח, ועלו מושיעים להר ציון לשפוט את הר עשיו. רבותיי וגבירותיי, אנחנו בעידן היסטורי, ואני רוצה שנלמד היסטורי גם קצת, ואני רוצה לדבר על הזמן הכל כך כל כך לא פשוט הזה, מה עושים איתו, מה התורה של הזמן הזה כשהשבועים יוצאים עכשיו מהשבי, הרי אמרנו שכל יציאה מהשבי היא תורה חדשה. יעקב אבינו עושה עסקה עם כוחות השאול. כתוב שהוא רואה את עשיו מגיע ו400 איש עמו, והוא נותן לו מנחה. אין לו מושג איך ההיסטוריה תשפוט אותו על המהלך הזה. המדרש למשל שופט אותו בחומרה מאוד גדולה. הוא משתחווה לעשיו, וחזל לוקחים את הפסוק מעיין נרפש. מקור מושחת, צדיק מת לפני רשע. מה זה הפסוק הזה שחזל אומרים על יעקב? מעיין נרפש, זאת אומרת מעיין צלול שנהיה עם רפש ולכלוך ובוץ. זה בוץ, ואיך תצא משם? מקור מושחת, אתה עושה עכשיו איזושהי פעולה, אבל זה מעיין שאחר כך חס וחלילה עתיד להרעיל כל כך הרבה מקורות מים, כשכל כך הרבה מחבלים משתחררים. והזוהר הקדוש יאמר בדיוק ההפך. ההשתחוויה הזאת של יעקב לעשיו הייתה הדבר החכם ביותר שהוא יכול היה לעשות. מה אנחנו מבינים מזה? זה טוב, זה רע, ואתם יודעים מה יעקב אומר? אני לא יודע, אבל עכשיו אני אבא. והילדים רכים, והצון עלות, יש פה עוללים קטנים, ודפקום יום אחד ומתו. יש לי כאן ילדים, ויש לי כאן נשים. אין לי מושג איך ההיסטוריה תשפוט אותי על המהלך הזה, אבל אני עכשיו אבא. וברגע שיש משפחה, מצד אחד יש שמחה ענקית במשפחה, מצד שני את הולכת בעולם כל הזמן בחרדה שיש לך כל כך הרבה מה לאבד. ואת זה אבא יעקב כל הזמן מרגיש. כל הזמן צריך להגן על רחל ועל לאה ועל 12 השבטים האלה, וזאת עסקה משפילה. וכשעשיו מגיע אליו הוא עושה כל מיני הצגות של נפנופי ידיים, ילדים הנה דוד עשיוי, והוא נופל על צוואריו של יעקב וישקהו. אבל אם אתם תראו את התורה יש על זה מיליון כוכביות, וישקהו טוינג 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 טוינג, התורה מהבהבת לנו ואומרת הוא בעצם נשך אותו. וכשהוא בוכה על צוואריו, חז"ל כותבים, יעקב בוכה בהקלה ועשיו בוכה על השיניים שלו שנשברו. אז באמת מה אנחנו אמורים לעשות? איך אנחנו מסתגלים למצב הבכלל לא פשוט הזה? אז השבוע הייתה לי הזכות, היינו באיזשהו כינוס, ודיבר נתן שרנסקי, שהיה שבוי כל כך הרבה שנים, אסיר ציון כל כך הרבה שנים. הוא דיבר בחוש ההומור הנהדר שלו, ודיבר בכנות מאוד מאוד גדולה. והוא אמר, אני גדלתי בברית המועצות, וידעתי שלהיות יהודי זה להיוולד עם מום. וכל החיים אתה צריך לעשות דברים לחפות על המום הזה, להצטיין. איך הוא אמר, הגויים תמיד היו אומרים בברית המועצות, תהיה חבר של יהודי. הם לא שותים אלכוהול, הם לא מרביצים לאישה שלהם, והם לומדים הרבה, הם אינטלקטואלים. אז הוא אומר, ככה גדלתי. אחר כך, כשלקחו אותי כאסיר ציון, נהיה לי דיאלוג עם היהדות. לא רק זה שזה מום מולד, אלא אם שמו אותי בבית הסוהר, אולי יש בזה גם משהו פוזיטיבי. ואז הוא מתחיל ללמוד את היהדות, וזה נורא מעניין. ומתי הוא נהיה שבוי של היהדות ושל הישראליות? במלחמת ששת הימים, ואז במבצע אנטבה. ועכשיו, אומר נתן שרנסקי בגילוי לב. מה החיבור שלי עכשיו לישראליות וליהדות? כזאת פדיחה. הצבא שלנו התגלה פתאום במערומיו. לא היינו שם. איך זה קרה לנו? מה אני אמור להרגיש עכשיו? זה היה גילוי לב מאוד מאוד מתוק. מאדם שהתבייש ביהדות, לאדם שעורך דיאלוג עם היהדות, לאדם שמתגאה להיות דתי וישראלי, כי זה ששת הימים. ואנטבה, לא, 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 תנצחו אותי, ניצחו דווקא די מהר. אז מה עושים עכשיו? ורציתי להגיד לו, ברוכה הבאה, יהדות רכה. ברוכה הבאה ישראליות רכה, רכה זה 225, זה בדיוק מספר השנים שבעל התניא השתחרר עם התורה הגדולה הזאת ופרסם אותה. ויהדות רכה וישראליות רכה אומרת, יהיו לכם רגעים שבהם אתם תהיו כל כך מושפלים על... תתביישו בשפלות הזאת ותבינו שדווקא אז מתעוררים בכם כוחות של גבורה גדולים בהרבה מאשר ברגעי אנטבה וברגעי מלחמת ששת הימים. זה לא הרואי להגיד שהיינו עלובים, ממש לא. אבל בעל התניא באומץ ייקח את נקודות השפל המבישות שחווינו ויגיד ככה, אדרבה, כל מה שאני בתכלית הריחוק והשיקוץ והתאוב, הרי נפש האלוהית שלי בגלות יותר גדול והרחמנות עליה גדולה מאוד. מי שהיא רוצה שירחמו עליה? לפעמים כשיש מלא תור מסביבי, אני אומרת, מי הכי מסכנה? ואז אף אחת לא ניגשת. לא רוצה, אימא לה, לא רוצה רחמנות. גם נתן שרנסקי לא רוצה להיות מעורר רחמים. מה לעשות? בשבעה באוקטובר היינו מעוררי רחמים, וזאת עוצמה, אומר בעל התניא, שאת לא מכירה. זאת עוצמה רכה, ודווקא עכשיו, גם בשעות החשוכות של הלילה, אשים את מגמתי וחפצי להוציאה ולהעלותה, להשיבה אל בית אביה כנעוריה, ובפרט במצוות תפילה, לצעוק אל השם בצר לה מגלותה, להוציאה ממסגר, ואין לך שמחה גדולה כצאת מהגלות והשביה. אומר בעל התניא, כמשל בן מלך שהיה בשביה, ותוכן בבית האסורים, נותנים לו לעשות מלאכות מבזות, ומנובל באשפה, ויצא לחופשי אל בית אביו המלך, אין זה כי אם ירידה לצורך עלייה. תני לנפש שלך לומר, הושפלתי. זה לא כיף. הבחור הזה העיף אותי מכל המדרגות וכל כך רציתי בו. זה ישראליות נורא רכה וחדשה. את חוזרת מפגישה כזו ואומרת, מי צריך? זה מגיע. איזה מזל שהוא אמר את הלא. כי אני הייתי אומרת הרבה לפני. לא היית אומרת רמאית. את עלובה. מנצחים אותך נורא מהר. וזה בכלל לא נורא. אומר בעל התניא בחסידות, זאת נקודת מוצא שבה את מקבלת חוסן. למדנו את המלבים, מה זה המילה חוסן? זה שתי מילים, חוכמה במחסן. אומר המלבים, כל הרגעים האלה שלא הצלחת בהם, יש לך חוכמה שנאגרת במחסנים, ואת יכולה להוציא את החוסן, את החוכמה שמאוחסנת בך, ברגעים הכי חשוכים של הלילה. אז את יוצאת אולי צולעת על ירחך, אבל דווקא אז את מקבלת את השם ישראל. אל. וזה נורא קשה להבין את זה. אנחנו מקבלים מבעל התניא את תורת המהלך. את התורה של נס גדל היה פה. הוא כל הזמן גדל והולך. וכשנתתי למורים את השיעור על החוסן של ילדים שמתפרקים ונבנים ומתפרקים ונבנים, אמרתי להם, אני רוצה לתת לכם דוגמה של ילד. ילד קצת סחי, קצת זה, קוראים לו אוהד מונדר. והאומנות של אוהד מונדר הייתה קובייה הונגרית. והוא אמר שזה מה שהוא היה עושה בראש כל הימים בשבי, בלי מפרק עם הראש.
שרנסקי
ככה.
היה שחק עם עצמו
שחמט. שחמט שרנסקי היה שחק? יא, לא ידעתי. מה זה קובייה הונגרית? ואני אומרת לכם מניסיון מתסכל. קובייה הונגרית זה עד שאת מרכיבה צבע, את עכשיו חייבת לפרק הכל. אני תמיד נעצרתי בשלב של השכבה הראשונה. לפעמים גם זכיתי לסדר את השורה הראשונה שמתחת, ואז אמרתי, ימימה, הגעת להישגים נעים, תפרשי בסי מהשעשועון, קחי את הכסף שמציעים לך עכשיו, ואל תסכני הכל, כי מי יודע אם למצב הזה את תוכלי לחזור עוד פעם. אוהד מונדר הוא היכולת להתפרק ולחזור עוד הפעם, ועם דברים נוספים שלא היו קודם, ושוב להתפרק ושוב לחזור. מי הייתה הקובייה ההונגרית של פעם? אומר רבי צבי אלימלך מדינוב, הסביבון. מי זה הסביבון הזה שמשחקים בו בחג החנוכה? בואו נקרא את היופי של הבני יששכר שאומר, נס גדול היה שם, כך היה כתוב להם, נון ג' ה' שין. תיקחו את האותיות האלה בגימטריה משיח. נס גדול היה שם כשהעם הזה ינוח, הוא אומר. כל אחד ילך לכיוון אחר עם אות משלו, אות אחרת. כשהעם הזה ינוח, הוא יהיה מלא זוויות דוקרות כמו הסביבון. אבל כשהעם הזה יטלטל, כל הזוויות שלו יתעגלו. וכל האותיות שלו יסתדרו. ואז הוא ייפול, ואז הוא יקום שוב. איך אומר רבי נחמן מברסלב? כי העולם הזה הוא דריידל, העולם הזה הוא סביבון, והגאולה תהיה בנפילות וקימות ונפילות וקימות. הוא לוקח את האותיות נון ג' ה' שין, נס גדול היה שם, והוא אומר, זה ראשי תיבות של הפסוק, גאלת שבט נחלתך הר ציון. הגאולה תבוא בנפילה וקימה עם כוח שלא היה לך לפני הנפילה, ועוד פעם נפילה וכוח שלא היה לך לפני הנפילה. זה היה החוסן של אוהד מונדר. אני רוצה שנלמד את הסודות של החוסן, והפעם מהקיבוצניקים והקיבוצניקיות. איזה הוא חכם הלומד מכל אדם, תקשיבו, הסבתות האלה, הילדים האלה, הנערים האלה, מה זה חוסן? מה החוסן של הקיבוצניקים והקיבוצניקיות? איך זוכים לו? אז קודם כל, זה התהליך הבין דורי. תחשבו, חלילה, 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 שלא יהיה לעולם. אם היו באים לחטוף, חלילה, אני לא רוצה אפילו להגיד, האם היית נחטפת עם סבתא שלך? רוב הסיכויים שלו. את גרה פה וסבתא שלך גרה באוסטרליה, נכון? בקיבוץ יש מה שהיה למתתיהו ובניו, יש משפחה כמעטפת תומכת, ו קוראים לזה מהדרין, והדרת פני זקן, נר החנוכה זה מהדרין מן המהדרין, להדר זה כל הזמן לחזור אחורה, מדליקים את הנר השלישי וחוזרים לאמא ולסבא, את הנר הרביעי וחוזרים לאמא ולסבא ולדוד זושקה שייסד את הקיבוץ. כל הזמן נמצאים במשפחתיות הזאת, זה הסוד הראשון של החוסן. הסוד השני, המון צוות חוץ הורי תומך מאוד. קיבוץ שלם מחכה למטפלת, חשבתי שיראו מטפלת בת 20, היא הייתה המטפלת שלהם, מגיעה מטפלת בת 85, היא הייתה המטפלת של אברהם אבינו. אנחנו רואים את זה בצוות של מדריכים, צוות של רכזים חברתיים, המון דמויות חוץ הוריות חזקות מאוד בפרשה שלנו. איך אני חייבת להדביק דברי תורה לכל דברי החולין שאני אומרת עכשיו? בפרשה שלנו אנחנו רואים ותמות דבורה מיינקת רבקה. מה, אתם לוקחים את המיינקת הזקנה, כך קורא לה הרמב"ן, יחד איתכם? בטח, סטלבט בקיבוץ. והדבר הבא, הטבע. אמונה זה סדר זרעים שמאמין בחי העולמים וזורע. היום התחילו עוד הפעם לזרוע את שדות החיטה ובארי, ואיך קרה ואיך קרה ואיך קורה עדיין שהחיטה צומחת שוב. איך הטבע מאושש את הנפש ואומר לה בסוויס עלק, כמו שהייתה סבתא שלי מסעדה אומרת, חכים אמי שלי, כמו שהטבע רגיל, וזה קורה אחרי הרבה זמן לפעמים, אבל זה הטבע, ופתאום הנפש מקבלת מהטבע חוסן וסבלנות. גאוות יחידה במי שאתה ומה שאתה. הקיבוץ שלנו, סיפרה לי אמא של איתן דישון הקדוש שנפל בעזה, היא אמרה לי, ימימה אני עובדת במזת, במחלקה לזיהוי פלילי, היא עבדה הרבה בשורה הפעם לזהות חללים, והיא אומרת, פעם הבן שלי החתיך איתן, השם ייקום דמו, הגיע במדים שלו למטה הארצי איפה שעמדתי, ולכל מקום הלכתי ואמרתי, הוא שלי, הוא שלי, הוא שלי. כשחזרנו הביתה, היא אומרת לי, איתן שאל אותי, אמא, את יודעת שעכשיו אני עושה את ההפסקה בשירות הצבאי וחוזר ללמוד תורה, האם היית מתגאה בי באותה מידה כלומד תורה? האם היית מראה אותי ככה במטה הארצי ואומרת, הוא לומד תורה, הוא שלי? היא אומרת לי, אני רוצה שתראי מי זה היה הילד שלי. האם יש בנו את גאוות היחידה הקיבוצניקית הזאת של קיבוץ א', קיבוץ ב', קיבוץ ג', כשלומדים בישיבה? והכי חשוב, החוסן הקיבוצניקי קוראים לו דוינג. הן כל הזמן עושות. אוסקה שלחה לי צילום מהקיבוץ שהיא גדלה בו, קיבוץ דפנה, שפינו אותם לקינר. מה לעשות? הקירות ספוגים בהרצאות שלי מסמינרים של ערכים, ומשפיע עליהם מאוד לרעה. והיא מראה לי שאימא שלה המהממת מהקיבוץ עושה לכל זקנות העדה חוג סריגה. והן יושבות בבית לא להן, בקינר, ופשוט סורגות וסורגות וסורגות. בדתיות, כשאני מתרגמת את זה, קוראים לזה שמירת הלכה. איך הידיעה הזו של מה עושים בבוקר כשאני קמה עכשיו, זה לא הבית שלי? זה לא אותו הבית, זה לא אותו העמק, אתם אינכם ולא תוכלו לשוב. אבל מה אני עושה? אני קמה ואומרת ברכות השחר, אני עושה את ההלכות. אומר רבי נחמן בתורה היפהפייה שלו לחג החנוכה, ההלכה עוזרת לך להרגיע את הלב ולהחזיר את הדם שיזרום למקום. הוא אומר, הלכה זה תהלוכות הדמים, זרימת הדם בגוף. בואו נקרא את תורת החנוכה הכי מפורסמת שלו, הדוינג, הדוסי הזה של לקום ולעשות. טוב, מה אני צריכה עכשיו? להכין שבת. אבל הילד שלך בשבי, היא תכין את החלות. האמא המהממת הזאת שהילד שלה בעזרת השם ישתחרר כבר. אני רוצה לקרוא לכם את רבי נחמן הנפלא הזה, שיכתוב, והתורה מכונה בשם הלכה. הלכה כי תודה מביאים כשיוצאים מצרה. כי כשנופלים לאיזהו צרה חס ושלום, עיקר הצרה בלב, כי הלב יודע ומרגיש הצרה ביותר. ואז מתכנסים כל הדמים, כל הדם מגיע אל הלב, ואזי הם שוטפים על הלב, ואז הלב בצרה ובדוחק גדול, כי הלב מרגיש הצרה יותר מכולם, והדם שוטף עליו ומיצר לו מאוד. ולכן כשיש חס ושלום צרה לאדם, הלב דופק בדפיקות גדולות, כי הוא מבקש לסלק מעצמו את הצרות ולהשליחה מעליו, לכן הוא דופק בדפיקות גדולות. ואז כשחוזרים מהצרה, חוזרות תהלוכות הדמים, זרימת הדם, ללך כסדר בתוך הגוף, ולכן התודה כשיוצאים מהצרה היא הלכה, ברכות השחר, אשרי יושבי ביתך, ברכת המזון, והדמים חוזרים ללכת כסדר. הדוינג הזה, היומי הזה. בנות, אני רוצה לומר את החידוש הענק של החסידות של בעל התניה. מה את חושבת כששואלים אותך מה החידוש הגדול של החסידות? הרגש. אנחנו כל השנים למדנו בלי רגש. לא. החידוש הגדול של בעל התניה הוא בדיוק הפוך. ממי שלי, גם כשאת לא מרגישה שום דבר, בבקשה תעשי. את לא מבינה איך זה יזרים לך את הדם נכון. תעשי גם בלי אהבה ויראה, כי הדתיים עושים או מאהבה. יו, איך אני אוהבת את השם. זה בשנתיים הראשונות של החזרה בתשובה שלך. אחר כך מיראה, שזה הדוסים הרגילים. אם אלה הוא יעניש אותי, אז אני אעשה. עשר כדי שתתעשר, וכאלה. אבל גם בלי זה, פשוט תקחי ותגידי, אני כל כך אוהבת את הרבי נחמן הזה, שאומר שאת בוכה כל הזמן, שימימה אני לא מצליחה להתפלל, אין לי רגש לתפילה, לא צריך רגש, מי ביקש ממך רגש? רגש זה ליטאי. וככה הוא כותב, היה מחזק את אנשיו, שקבלו לפניו בקובלנה גדולה שהם רחוקים מהתפילה מאוד וקשה להם מאוד להתפלל, היה מחזק אותם ומנחם אותם בכמה לשונות שלא ייפלו בדעתם, והיה אומר להם, הגר שהתגייר, במה זכייה הוא אצלו? כמה זכייה הוא אצלו? כשזוכה להגיד את התיבות ברוך שאמר שמע ישראל, ועל אדם לשמח את עצמו שהוא זוכה לומר התיבות של התפילה, כי אולי בגלגול זה הוא צריך לתקן רק חלק מהתפילה, אולי בגלגול הראשון כבר התפלל בכוונה את שאר חלקי התפילה ועכשיו רק יוצא לו קצת כוונה. בנות, החסידות אומרת doing doing doing. אני רוצה לדבר על ההלכה שמצילה הלכות השבת. ואת החוסן הזה עוד לא גילו בכל הקיבוצים, אבל אולי בעקבות השבת ההיא זה גם יתגלה. תנו לי לדבר על הכוח האדיר הזה. כואב לי הגוף פיזית ממש כש... אנשים קוראים לזה השבת הארורה והשבת השחורה. הם כל הזמן מתייחסים לשבעה באוקטובר, הם קוראים לזה השבת השחורה, השבת הארורה, ואתם צריכים לדעת שבדיוק השבת מנוגדת בטבע שלה לכל מה שקרה בשבעה באוקטובר. הכוח המהמם שלה, של השבת, זה הכוח לרפא חילול של הבת. תמיד כשמגיעה אליי מישהי ואומרת, ימימה, הוא עוד לא דתי לגמרי, הוא לא שומר את כל המצוות, אני אומרת לה, רק שבת בינתיים, תביא שבת. מפני ששבת זה השבת כבוד הבת. שבת זה להחזיר את שמחתה שהושבתה. נעים שימכם ולא יושבת. זה לצאת מהשבי, דרור יקרא לבן עם בת. למה? כי שבת תגיד לך, יש מוקצה, יש דברים שנוגעים בהם, ויש דברים שאסור לנגוע בהם. שבת תגיד לך, צריך פעם בשבוע לפחות להיזכר בכתובה הזו ולקרוא בתורה. שבת תגיד לך, צריך לשבת ולשיר ביחד כל המשפחה. שבת תגיד לך, צריך, מה אמרנו, לעשות הבדלה בין קודש וחול, לדאוג למוקצה. איזה עוד היה לי כאן? קידושין, שזה הקידוש, לצאת מהשבי. אבל רק השנה, אני חושבת, הבנתי ממישהי שהייתה בטבח הזה, מה יש בשבת להרגיע כל כך את בת ישראל שנפגעה? בשבת את לא צריכה להסביר, בשבת את לא נשאלת שום שאלה, בשבת לא מצלמים אותך, בשבת לא מתשאלים אותך, את בבית אוכלת רק אם את רוצה, עטופה בעטיפה המשפחתית החמה והאוהבת הזאת, יושבת ככה בשקט, לא מתוצפתת, לא איך מישהי אמרה כל כך יפה, מישהי שמייצגת נשים שנפגעו, הם לא חלק מההסברה של המלחמה הזו, ולכן תעזבו אותן ומיד מתהורה. ואיך שאלה אותי האמא של אותה בחורה לפני שבועיים, היא אמרה לי, ימימה, תגידי לה שזה רק בגוף. ורציתי להגיד לה, לא אימאלה, זה לא רק בגוף, וזה גם בנפש. ובעל התניה לימד אותנו שיש שתי חברות שכשנותנות יד זו לזו, הגוף והנפש, אין אף אחד שיוכל לנצח אותן בשום מלחמה. בעל התניה אומר, יש לך גוף, נפש בהמית, ויש לך רוח, נפש אלוקית. קחי את הרוח הזאת ותלבישי אותה מאוד מאוד יפה, כי יופי הוא לא חטא. וכשהיופי שלך, של הכהן הגדול שהיה יפה בבגדיו והיה יפה בפנימיותו, כששני הדברים האלה נותנים יד זה לזה, זה ניצחון שאף אחד לא יכול לו. וירא כי לא יכול לו, ויגע בכף ירחו, אומרים חז"ל, ויגע בגימטריה חנוכה. זה החג שמרפא אותך, me too, because I'm a Jew. ויהודיות יודעות שהנפש יכולה להירפא מזה, והגוף יכול לקום מזה. ואני חייבת ללמוד איתכן, לכבוד החג הנפלא הזה, חג החנוכה, חג הריפוי, החג שרבי נתן מברסלב קורא לו ביקור חולים. לפני שאני אקרא את זה, אני רק אומר שחוסן של בחורה כזאת, חייב לבוא, כמו בקיבוץ, ממשפחה עוטפת, מדמויות חוץ משפחתיות טיפוליות שיעזרו לך, מראייה של הטבע, כתוב בחז"ל ששמעון, אח של דינה, לוקח אותה להר הארבל, ויושבת שם בארבל עד יום מותה, ואיזה נוף יש לה, ורואה בכל בוקר ושואלת, ואיך קרה, ואיך קרה, ואיך קורה עדיין, שהחיטה צומחת שוב, והדוינג, ההלכות של שבת. אנחנו לומדות בכל שנה, איך הופך הקדוש ברוך הוא את הבושת של דינה לשבת. זה המדרש הכי אהוב עליי בעולם. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו.
אמן.
דינה, כשחוטף אותה שכם בן חמור, היא הרע, היא יולדת תינוקת, לתינוקת הזאת קוראים אסנת, ואף אחד לא רוצה לראות את התינוקת הזאת, כי היא מזכירה להם דברים שהם לא רוצים לזכור, ורק סבא של אסנת, הבת של דינה, אבא שלה, הסבא שלה, עושה לה קמאה עם שם, השם המפורש, והוא אומר לילדה שלי, את לא תמצאי את המקום שלך בעולם, כי את בת של האסון הזה, אסנת, ואת הלכי עם הקמאה הזה והוא ישמור עלייך. בגלגולים היא מתגלגלת ונלקחת למצרים, היא יושבת עם כל הקבצנים ליד הנילוס, ואז פוטיפר שלאשתו אין ילדים, עובר ליד הנילוס, כך אומר המדרש, ורואה ילדה קטנה מאוד מלוכלכת, לא התרחצה המון ימים, אבל היא מחזיקה ככה חזק חזק קמאה, פוטיפר לוקח אותה לבית שלו, היא מאמץ אותה, הוא אומר לה, אל תדאגי, אני לא אגע לך בזה, ככה היא גדלה. יוסף הצדיק נחטף גם הוא, מגיע למצרים, וכל הבנות הולכות על החומה וזורקות עליו את התכשיטים שלהם, תסתכל עליי, תסתכל עליי, תסתכל עליי, הוא לא מסתכל, הוא שומר עיניים, אבל יום אחד הוא הולך ורואה קמאה, וכתוב עליו בעברית, הוא מזהה את השם, את השם, השם המפורש, הוא מרים את הקמאה, הוא מרים את העיניים, הוא רואה את אסנת, הוא מתחתן איתה, נולדים להם שני ילדים, מנשה ואפרים, ובכל שבת, אומר הזוהר הקדוש, בך יברך ישראל. את לא אומרת לילדים שלך, יהי רצון שתהיו כמו ראובן ושמעון, כמו שמעון ולוי, כמו יששכר וזבולון, ישמחה אלוקים כאפרים וכמנשה, מפני שהבושת שלך תהפוך לתחבושת ולשבת ולריפוי, נעים שמך ולא יושבת. הדוינג הזה של השבת, ההלכות האלה נותנות כל כך הרבה כוח. אני רוצה ללמוד איתכן מה זה כוח נשי, ולמה בחיים, בחיים, אל תעזו להגיד לאישה שמזהירה אתכם מפני משהו, את מדומיינת. איזה מעליב זה, אין ביטוי יותר מעליב, אומרים לך אותו לפני לידה, אחרי לידה, בלידה, את מדומיינת, כמה הם צעקו, התצפיתניות, כמה צעקו אלה שעובדות ב-8200 במודיעין, את מדומיינת, איך אף אחד לא יקשיב להם? תקשיבו לנשים, בואו נראה את הסיפור המהמם של הזמן הזה. עמדו וגזרו יוונים על ישראל, בואו ונחדש עליהם גזרות עד שיבעטו באלוהיהם. בנות, מה זה גזרה? גזרה בעברית זה סדיזם. דברים סדיסטים סתם. עינויים מגעילים ונוראים. בואו נראה מה הם עשו. עמדו וגזרו. כל בן ישראל שעושה בריח או מסגור לפתחו ידקר בחרב. וכל כך למה? כדי שלא יהיה לישראל כבוד ולא רשות, שזה צניעות. שכל בית שאין לו דלת, אין לו כבוד ואין לו צניעות, וכל הרוצה להיכנס נכנס בין ביום ובין בלילה. מוכר לכם איזשהו מקום? פריצת הדלת של הבית, זה הרי לא היה מלחמה צבאית של שדה קרב. אנחנו נפרוץ לכם את הדלתות הביתה. כיוון שראו ישראל כך, עמדו וביטלו דלתות בתיהם, ולא היו יכולים לא לאכול ולא לשתות ולא לשמש מיטותיהם, בשביל גנבים וליסטים ופריצי יוונים, ולא ראו שינה בעיניהם, לא יום ולא לילה, ולא יכלו להתרחץ. ואין לך דבר מעביר רעות האישה מעל בעלה כדלת, שנאמר לך עמי בו בחדריך, ועמדו בגזירה זו 3 שנים. האם הבנת מה אמרתי עכשיו? לא הבנת. לקח לי מלא זמן להבין. מה כתוב פה? שכשאין דלת לבית, יש שלום בית מאמן בין הגבר לבין האישה. למה? כי כל הקיבוץ שומע. אז מה תעשי? אין, כמו בסוכה. זה מלאכים היינו בסוכה. בטח, לא נורא, ממי, מה שתרצה, אבא נרדום. אין לך דבר שמעביר רעות אישה מבעלה יותר מדלת. אז אני חשבתי בהתחלה, הם לא יהיו חברים, כי אין דלת בבית. הפוך, אין דלת בבית, ואתם עושים, איך הצלחתם לעמוד בזה? זה פשוט מדהים. ראו יוונים שעמדו ישראל בגזרה זו, ולא נכשל אחד מהם בשום דבר רע, גזרו עליהם גזרה אחרת. כל אדם מישראל שיש לו שור עושה, יחקק על קרניו, אין לו חלק באלוהי ישראל. למה? כדי שלא יאכלו ישראל בשר ולא חלב ולא גבינה ולא יהיה להם חרישה. למה? כי ברגע שכתוב אין לך, אין לי חלק באלוקי ישראל, כל פעם שאת מתכופפת לבהמה, לשחוט אותה, לחלוב אותה, את משתחווה לרעיון הזה שאת עובדת עבודה זרה. מה עשה הקדוש ברוך הוא? היו הצבאים והאיילים וכל מיני עופות טהורים נכנסים לבתיהם של ישראל, לפי שהיו בלא דלתות, ותופסים אותם ושוחטים אותם, ונותנים שבח לקדוש ברוך הוא ואומרים, ברוך שהפך עצת אויבינו לטובה. כיוון שראו היוונים, הסדיסטים, שעמדו ישראל בגזרה זו, גזרו, שכל מי שאשתו הולכת לטבילה ידקר בחרב, וכל הרואה אותה לוקח אותה לא לאישה ואת בניה לעבדים. כיוון שראו ישראל כך, מנעו עצמם מלהיות עם נשותיהם. אמר להם הקדוש ברוך הוא, הועיל ועשיתם כך, אטהר אתכם, ופתח לכל אחד ואחד מעיין בתוך ביתו, והיו נשיהם טובלות בתוך בתיהם, ונתקיים עליהם, ושאבתם מים בססון ממעייני הישוע, ונתקיים עליהם עם רחץ השם צועת בנות ציון. ממש הזכיר לי שבועים שסיפרו ש50 ימים הם לא התקלחו, והם היו לוקחים את מי השתייה ופשוט רק מתנקים כאן בבית השחי 50 ימים. ראו היוונים שגם בגזרה הזאת הם מצליחים לעמוד. אמרו שכל קלה שנכנסת לחופה תלך אל ההגמון שבמקום ההוא. כיוון ששמעו ישראל כך, רפו ידיהם ותשש כוחם ונמנעו מלהתארס, והיו בנות ישראל בוגרות ומזקינות כשהן בתולות, ונתקיים עליהם בתולותי הנוגות והיא מר לה, והיו יוונים מתעללים בקלות בישראל, ונהגו כך 3 שנים ו8 חודשים, עד שבא מעשה של מתתיהו, ביתו של מתתיהו כהן גדול, שניסית לבן חשמונאי אל עזר. כיוון שהגיע יום שמחתה, הושיבוע באפיריון, וכשהגיע זמן הסעודה, התקבצו כל גדולי ישראל לכבוד מתתיהו ובן חשמונאי, שלא היו ביום, באותו הדור גדולים מהם, וישבו לסעוד. עמדה חנה, בת מתתיהו, הקלה, מעל האפיריון, ספקה כפיה זו על זו, וקראה פורפירון שלה, את כל הבגדים שלה, ועמדה לפני כל ישראל כשהיא מגולה, ולפני אביה ואימא וחותנה. כיוון שראו אחיה כך, נתביישו ונתנו פניהם בקרקע, ועמדו עליה להורגה. אמרה להם, איזה אישה, שמעוני אחי ודודי, ומה אם בשביל שעמדתי לפני צדיקים עירומה, בלי שום עבירה, אתם מתקנאים בי? איך אינכם מתקנאים למוסרני ביד ערל להתעלל בי? הלא יש לכם ללמוד משמעון ולוי אחי דינה, שלא היו אלא שניים וכינאו לאחותם והרגו כרך כשכם ומסרו נפשם על ייחודו של השם, ואתם חמישה אחים, יהודה, יוחנן, יונתן, שמעון ואלעזר, ופרחי כהונה 200 בחור, שימו ביטחונכם בהשם והוא יעזור אתכם. ופתחה פיה בבכייה ואמרה, ריבונו של עולם, אם לא תחוס עלינו, חוס על קדושת שמך הגדול, ונקום נקמתנו. באותה שעה נתקנאו אחיה ואמרו, בואו וניטול עצה מה נעשה. היא לא מדומיינת הבחורה הזאת. נטלו עצה זה מזה ואמרו, ניקח אחותנו, נוליכן על המלך הגדול ונאמר לו, אחותנו בת כהן גדול ואין בכל ישראל גדול מאבינו, ושלא תלין אחותנו עם ההגמון אלא עם המלך שהוא גדול, וניכנס אליו ונהרגהו ונצא, ואחר כך נהרוג את עבדיו ואת שריו. וכך עשה להם הקדוש ברוך הוא תשועה גדולה, ושמעו בת קול מבית קודש הקודשים, כל ישראל ניצחו את אנטיוכוס. מה זה הסיפור המהמם הזה שמופיע במיליון גרסאות בחז"ל? זאת האישה שעומדת ואומרת, אחינו שמעון ולוי אחים, נקראו אחים, אומרים חז"ל, שמסרו נפשם על אחותם. היא עומדת וממציאה את השיר, אחינו כל בית ישראל. אתם רואים מישהי שהולכת ככה בחוסר צניעות, איך לא אכפת לה מעצמה, איך אתם מתעצבנים עליה, מה אתם נבלים מדברים שאתם רואים? בגלל שזה בחדרי חדרים ואתם לא רואים את זה, אתם לא מבינים כמה בנות ישראל שבויות יש? איך אתם לא מתאכפתים בגורלן? איך אתם לא יוצאים להציל אותן? אנחנו מדליקים נרות בחנוכה ונשים אינן עושות מלאכה, שאף הן, you too, הייתן באותו הנס. מה הנס הגדול הזה? אישה שאף אחד לא רוצה להקשיב לה בכלל, אנשים יושבים ועושים סעודה כי הם כבר התרגלו לחילול הזה. אתם יודעות מה זה שהיא עומדת ומדברת? בקול, לדינה אין קול. לא שומעים אותה, אומרת מילה. לבנות שחזרו מהשבי אין קול. כל הזמן עושים להן תרגולים, ואני לא אומרת שהן עברו מה שהן עברו, חלילה, אני לא יודעת כלום, אבל עושים להן תרגולים להרים את הקול, והן כל הזמן אומרים שהן מדברות בלחש, מפני שאסור היה להן לדבר בקול, אסור היה להן להרים את הקול. אתם יודעות מה זה החשמונאית הזאת שקמה ואומרת, חברים, זה נגמר. אתם עכשיו קמים ותובעים את עלבון בנות ישראל. אז אנחנו באמת ביום הגדול הזה מצדיעות למחנה האחד שהוקה, לכל החיילים הצדיקים שמסרו נפשם על הפדיון נפש הזה, על בנות ישראל הנתונות בצרה ובשביה, על בנות ישראל שכבר אין להן פה לספר מה שעשו להן. החג הזה הוא חג החוסן הנשי, הוא החג שזוכר את כל אלה, החג שאומר להם, אל תשמחי, אויבתי לי, כי נפלתי וזה נכון. אבל איך אומר בעל התניא, בזכות זה קמתי. שיעורי בית אחרונים, אני רוצה רק שתשמעו את המילים היפהפיות של רב מוישה שפירא, שאומר, כשאתם רואים בחורות שעברו כל מיני דברים, שבויים שיוצאים מהשבי, חיילים שיצאו משדה הקרב, נשים שקמות כל בוקר כשהאיש שלהם כל כך רחוק בשדה הקרב, או שהם לא בבית והם מפונות, תסתכלו בנר. נר הוא יצירה מופלאה. יש משהו נפלא בנר. נדמה לנו שהנר כל הזמן ממשיך לבאור. אבל האדם לא תופס שאין דבר כזה נר שממשיך לבאור. לא כל כך יפה, כבר לא בת 16. כמה יכול לבאור אדם, ובסך הכל בשביל מה? איך נראה לך שהיא קמה והיא רגילה? את לא מבינה כלום. בחנוכה תשבי מול הנרות האלה, בשבת את תשבי מול הנרות האלה, ותביני שהקימה של הבחורה הזאת זה דבר שהוא נס. כי האש שורפת. מה שאני רואה בשנייה הזו, זה לא מה שראיתי בשנייה הקודמת, מה שהיה כבר קלה, האש נגמרת כל הזמן. כל מי שחושב שהנר ממשיך, רואה הבל, הוא חסר דעה. האש לא מקיימת את עצמה, היא מחלה את עצמה. אצל אנשים שקמים בכל בוקר, כתוב בפרשה שיעקב אומר למלאך שלחני כי עלה השחר, אומר הקדוש ברוך הוא, מזה שאת קמה כל בוקר גדולה אמונתי בתחיית המתים. כך הוא אומר, כל בוקר שאת מצליחה לקום ולומר מודה אני, גדולה אמונתי בתחיית המתים. כי אצל אישה כזאת שנראה לכם שהיא ממשיכה לדלוק, לא יכבה בלילה נרה, כל הרף עין הוא משהו אחר. לאש אין עבר ואין עתיד. האש היא רק הווה. כשאני רואה את האש, אני רואה את כליונה ואת התעקשותה להמשיך ולהאיר. הדבר נראה כאילו הוא מקיים את עצמו וממשיך להיות. אבל האש היא מסירות נפש. היא יכולת לקום כל בוקר אישה שמחה, אני תמיד אומרת שזה ראשי תיבות אש, לקום בבוקר ולהמשיך לדלוק ולהתחיל לדלוק. ויש לנו את הכוח הזה, ויש לנו את החוסן המהמם הזה, צריך רק להבין את זה ולפדות את הנפש ככה משביה. אז התפילה הגדולה שלי הערב הזה, אחרי שבעזרת השם ישוחררו העשרה שאמורים להשתחרר הערב, בעזרת השם, באמת? תשעה וכלב? ילדה, די, באמת? שזה עוד ביזוי כמובן. אוקיי, אני לא יודעת, אבל נחכה. מי שישתחרר, אנחנו כל הזמן נתהלך עם הפסוק הזה. כל השבוע תמלמלו אותו. זה הפסוק שבעל התניא ממלמל בשביו, בדיוק כשמוציאים אותו. פדה בשלום נפשי מקרב לי, כי ברבים היו עמדי. יש כל כך רבים עדיין שזקוקים לגאולה. אז בעזרת השם נזכה לשמחה, נזכה לפדיון הנפש, נזכה לעשייה ולסבלנות, ובעזרת השם בשבוע הבא תתעדכנו בקבוצות, מפני שאני צריכה לחזור מגרמניה בבוקר, אבל הטיסות כל הזמן נדחות ומשתנות, אז אם הטיסה תתעכב, אז נודיע לכם, בסדר? אז תעקבו, השם ישמור אתכם. ולהחזיר את הכיסאות למעלה. כן, יפה שלי. מה? מה השנייה?